השיעור שלנו היום יעסוק קצת בנושאים שקשורים לפורים, מגילת אסתר, בהיבטים שונים. אנחנו, על מנת להבין קצת רקע, אנחנו נקרא למעשה את החלק הראשון שנמצא במגילת אסתר, בפרק הראשון, והיא בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש המולך מהודו ועד כוש, 27 מדינה. השיעור שלנו יהיה לזכות עם ישראל כולו. שהקדוש ברוך הוא ייקח את השיעור הזה, שיעור הקודש, לזכות עם ישראל, ויקוים בנו ונהפוכו, אשר ישתתו היהודים המה בשונאיהם, ויהיה לרפואת כל חולי עמו ישראל, ובכללם ליעקב, נתנאל, כלב חי בן דינה. הרב יעקב חי בן מרגלית, והרב שלום אל ישיב בן חי עמושה, והרב עובדיה יוסף בן ג'ורג'יה, בכללות כל עם ישראל. והיה ימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש המולך מהודו ועד כוש, 27 מדינה. בימים ההם, כשבט המלך אחשוורוש הגיזה מלכותו אשר בשושן הבירה, בשנת 3 למולכו, עשה משתה לכל שריו עבדיו, חיל פרס ומדי הפרטמים ושרי המדינות לפניו, והראותו את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו, ימים רבים, 80 חצי שנה. 180 זה חצי שנה. ובמלות הימים האלה עשה המלך לכל העם הנמצאים בשושן הבירה, למי גדול ועד קטן, משתה 7 בחצר גינת ביתן המלך. חור, כרפס, ותכלת, אחוז בחבלי בוץ וארגמן, אנגלי חצב, עמודי 6 מיטות זהב, החצב, הרצפת בד ו6 מדר וסוחרת, והשקות בכלי זהב וכלים מכלים שונים, ויין מלכות רב כיד המלך, והשתייה כדת אין אונס, כי כן ניסה למלך על כל רב ביתו לעשות כרצון איש ואיש. טוב, זה הרקע למעשה שפותח את המגילה, תאר לנו תיאור די אפילו יבש של שני דברים. אחד, תיאור היסטורי, כן, זה היה בתקופה הזו וזו, בשנה הזו וזו, כאשר אחשוורוש מולך על כך וכך מדינות, כן, תיאור היסטורי. לאחר מכן התיאור הולך ומצטמצם מן הכלל, מן כל השבע, 20 מדינה, אל שושן הבירה. שושן הבירה, מקום המלכות, שם אל תוך ארמון המסיבות, כן, עשה משתה, ועד התיאור של הכלים המשמשים במשתה, איך התהלך, איך התנהל המשתה, האכילה, השתייה, ותיאור מאוד מאוד יבש של רקע שממנו אנחנו נבין אולי מהלכים נוספים. יש גמרא, ועליה אני רוצה לדבר, אחר כך נראה אם אנחנו ניכנס לו פסוקים, אבל יש גמרא מזכרת מגילה. מזכרת מגילה מביאה דבר שאנחנו מכירים אותו ממקום אחר. מזכרת מגילה נאמר, אמר רבי אלעזר, זה מי שרוצה אחר כך לעיין במסכת מגילה, יסתכל בדף ט"ו עמוד א', שם אומרת הגמרא, זה הפרק הראשון, כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם. כך אומרת הגמרא. מה הקשר בין זה לבין מגילת אסתר? מה הקשר בין זה לבין הגזרה? מה הקשר בין זה לבין הנס? שכל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם, אומרת הגמרא שם שנאמר, ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי. נו, מה אמרה המלך, מה אמרה אסתר למלך בשם מרדכי? שימו לב, כולם בבקשה לדלג לפרק כן, לפרק ה, בואו נראה את זה בפרק ה. עוד רגע. עוד שנייה. לא, זה לא בפרק ה. פה מדובר על שני סריסי המלך. הנה, שימו לב, זה בפרק ב', פסוק חף א'. יש לכם בימים ההם, ומרדכי יושב בשער המלך, קצב בקתם ותרש שני סריסי המלך משומרי הסף, ויבקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש. טוב, זה דבר מאוד טבעי, נורמלי, במלכויות בטח אצל גויים ראינו את זה גם אצלנו בעם היהודי בספר מלאכים, שכל אחד שבא לו למלוך, רוצה למלוך, מבצע מרד ולמעשה הורג את המלך הקיים ותופס את המלכות. לפעמים לתקופה קטרה, לפעמים לתקופה ארוכה, אבל מרידה, הריגה של המלך, לאחר מכן חזרה לשלטון. לכן הדבר הזה יכול להיות הגיוני, אבל מה שקורה זה ויוודע הדבר למרדכי ויגד לאסתר המלכה ותומר אסתר למלך בשם מרדכי, ויבוקש הדבר וימצא ויתעלו שניהם על עץ ויכתב בספר דברי הימים לפני המלך. כלומר אנחנו רואים פה מהלך מאוד מעניין. בדרך כלל בטבע הדברים אסתר יכלה לזכות פה בנקודות זכות נוספות מעבר למה שהיה בינה לבין אחשוורוש. יכלה לבוא אסתר למלך ולהגיד לו, תשמע אדוני המלך, בעלי אישי נודע לי ששני שריצי המלך ביתן ותרש רצו להרוג אותך, תפוס אותם, תשפוט אותם, נגמר. נגמר, נודע לי, שמעתי, אמרו לי, כן, אבל לקחת את כל הקרדיט על מי? על עצמה. פה אנחנו רואים בלשון הפסוק דבר מאוד מעניין, שימו לב, אני מדבר על פסוק, ותסתכלו בפסוק חלבית, ויוודע הדבר למרדכי ויגל לאסתר המלכה ותומר אסתר למלך בשם מרדכי. כלומר היא לא לוקחת את הקרדיט עליה, היא באה אל אחשוורוש ואומרת לו, תשמע, יש יהודי שיושב בשער המלך ושמו מרדכי והוא אמר לי לומר לך.
למה הוא לא
לחבר? הוא לא נכנס אל המלך כי היה לבוסק, כן? היה אחרי הגזרה ואין לבוא אל המלך ולבושק, סק, כן? לכן, היא אומרת את זה בשמו של מרדכי. את הקרדיט היא לא לוקחת לעצמה. את הקרדיט היא נותנת למי שאכן מגיע לו את הקרדיט. לכן באמת, הגמרא אומרת, רבי אליעזר אומר, כל האומר דבר בשם אומרו, מביא גאולה לעולם. ממשיכה הגמרא עכשיו, מסבירה איך, עובדה, הגיעה גאולה. גאולה איך? שבזכות זה לאחר מכן התנהל מה שהתנהל במציאות. הקדוש ברוך הוא מסתתר ומפעיל את עולמו באסתר, וממילא אחר כך בהמן ורוצה לתלות את מרדכי וכו' וכו', ועד מגלים בספר נדדה שנת המלך, ועד פתאום מוצאים שכתוב שאיזה יהודי אחד שקוראים לו מרדכי הוא זה שהציל את המלך ממוות. כלומר הגאולה פה היא גאולה לעולם, גאולה של עם היהודי בשושן, עם היהודי בשבע, עשרים ומאה מדינה, למעשה זה היה רוב העם היהודי בעולם אז. מילה כותב האדמו"ר מקמרנה, ואנחנו נלמד את דבריו לעניין הזה. יש דבר שנקרא מלחמת מצווה. מלחמת המצווה למעשה היא מלחמה של מי? של עם ישראל? כשאני יוצא למלחמת מצווה, זה שונה ממלחמת רשות. מלחמת רשות זה כשאדם, מלך, רוצה להרחיב את גבולותיו בגלל סיבות כלכליות, מדיניות, פוליטיות, יוצאים למלחמה. אבל זו מלחמתו של המלך. ולכן, למשל, במלחמת רשות, חתן מחופתו וכלה וחופתה לא באים. כל מי שהתחתן באותה שנה לא יצא לצבא, פטור, בבית. לעומת זאת מלחמת מצווה, יש מלחמה על קיום עם ישראל, אז אפילו חתן באמצע חופה לוקחים אותו, וקלה לוקחים אותה. כלומר, הכל משתנה, משום שזה הופך להיות מלחמת השם. כלומר, ברגע שאני הולך להילחם על קיומו של עם ישראל, אני הולך להילחם על קיומו של מה? של ידיעת הבורא. עם ישראל אמור לייצג את הקדוש ברוך הוא בעולם. אז אם באים להשמיד את עם ישראל, ממילא אתה בא כביכול להעלים את ידיעת השם. אז זה מלחמת מצווה, זה מלחמת השם. לכן אם זה הכיוון, אומר האדמו"ר מקמרנה בספר שנקרא פרי חיים, שמו היה רבי חיים יעקב זכר צדיק לברכה, אומר כך, ונראה לי השפל לרבוז בזה רמז נאה בכוח קדושת וענוות הצדיקים הקדושים המושלים ביראת אלוקים וממתיקים עם אלוהים כביכול לרחמים וחסדים גדולים ומוסרים את נפשם תמיד עבור כלל ישראל הנתונים בצרה ובצוקה ושופכים שיח לפני השם יתברך להמתיק להם גבורות רחמנא ליצלן. מה אומר פה הרב? אומר פה הרב שלמעשה האמירה הזו ותאמר אסתר למלך, ותאמר, כן, בשם מרדכי, האמירה הזו היא ענווה גדולה. שאדם שיכול להרוויח קופונים, אנחנו יודעים היום, לצערנו הרב, אנשים דורכים, פוגעים, עושים הכל כדי להרוויח קופון על חשבון מישהו אחר. ולך תוכיח שלו. אסתר יכלה הרי לומר למלך בפשטות, שהמרגלים שלה, אנשי המודיעין שלה, הם אלה שהעבירו לה את המידע. והיא הייתה זוכה לקרדיט. היה לה קופון. להגביר את החן שלה בין החשברוש. החשברוש הזה הוא הולל. כל זמן לוקח לו עוד בתולות, עוד נשים. היא תגביר את המעמד שלה בתוך הארמון. ממילא, היא אומרת לא, יש מרדכי. והחשברוש לא יודע מי זה מרדכי. כי אין אסתר מגדת לא את עמה ולא את מולדתה.
הוא לא צריך לדעת,
הוא שומע את השם וזה נכתב בספר.
למה היא אמרה לו את זה? איפה היא?
כי עדיין לא, מרדכי הציבה עליה אשר לא תגיד. לא, משום שאם הייתה אומרת מראש שהיא אסתר ואם העם היהודי, היא הייתה כמו ושתי תלויה בצברה. משום שאנחנו שוכחים, לכן קראתי תחילת מגילת אסתר, יש משתה. משתה לכל שרה ועבדיו, חיל פרס ומדי, הפרטמים, נכון? כולם, משה שושן הבירה, במה שותים, במה אוכלים, בכלי המקדש. וממילא, את העם הזה, אז אתה להרוג אותך. כן? כן.
קודם אמרת שלא לוקחים חייל עד שנה אחרי שהוא מתחתן, לוקחים חתן
למלחמת רשות. היום אנחנו לא נכנסים לנושא הזה בכלל, שיש מחלוקת גדולה, האם היום המלחמות שלנו מלחמת רשות או מלחמת חובה או מלחמת מצווה. יש תפיסה שאומרת שאנחנו היום נלחמים על קיומנו ולכן זה מלחמת מצווה. אבל היות ואנחנו יודעים שהמדינה שלנו היום אינה נוהגת על פי ההלכה, אז לא, השאלה היא שאלה טובה, אבל היא במציאות לא מתקיימת. לכן היום אם יש מלחמה לוקחים חתן אפילו בחופה. קוראים לו בצו 8 והוא מגיע. כן? נקווה שלא נצטרך. לכן אומר הרב שפה העניין הזה של אסתר, שהיא אומרת למלך, ואת אומר אסתר למלך בשם מרדכי, זה מלמד גם על מידת ענווה. כבר דיברנו על זה הרבה. ששורש ויסוד כל הרע שהאדם מייצר, שהאדם מביא לעולם, נובע מגאווה. הגאווה גורמת לאדם לכעוס על דברים שבאמת לא צריך לכעוס עליהם. דוגמה, אני שמעתי היום באוטובוס שבאתי לכאן לישיבה, שאתמול היה משחק דרבי, נכון? ככה זה, בין תל אביב להפועל, משהו כזה. ותסלחו לי רבותיי שאני ממש בור ועם הארץ בעניין, אבל שמעתי כן ברדיו, שהייתה שמעה איזו בחורה שנפצעה. כן? לא יודע מה היה, אבל היא נפצעה והגיעה לבית חולים, והיא בכתה, והביאו אותה בשידור. שמה היא בוכה. זאת אומרת, אני בחיים לא האמנתי שאני הגיע למשחק, ובסוף המשחק אני אהיה כלומר, זה הסיום של המשחק, אני מגיע לבית חולים. ואני צריכה לעבור ניתוחים ביד, ויש לי פגיעה בידיים, ולא יודעת מה יהיה, ויש לי טראומה. מאיפה היצרים האלה? מאיפה הכעסים האלה? מאיפה השנאה הזו? היא נובעת מגאווה. מה, אותי? הפועל? מישהו ינצח? אין דבר כזה. זו גאווה חולה. והגאווה החולה הזו במקרה הזה היה נס. היא היה נס, היא אמרה, היה לי נס. אם החזית הזה, זרקו עליה חזית, שמעתי. היה פוגע לי בראש שמתפוצץ, אני יכול להיות מתה. פגע לה בעיה. כלומר, ההבדל, הבן אדם שזרק את החזית הזה, לא ראה שום דבר, כלום. כלום הוא כעס, והוא מה, מי יעשה לי דבר כזה? מי יש בעולם שיכול, מסוגל, ולהגיד משהו הפוך כמו שאני חושב, או לעשות פעולה אחרת ממה שאני מסכים? זו גאווה גדולה. זו גאווה חולה שהיא שורש כל המידות הרעות, כמו שבביא רבנו הרמח"ל. אומרת למעשה, אומר הרב פה, שמזה אנחנו יכולים ללמוד א' ענווה. אסתר אומרת למלך בשם מרדכי, זה לא אני, זה לא זכותי, אני שום דבר פה. אני במקרה הזה צינור מידע, זה הכל. הוא אמר לי להעביר לך. אני משמשת עכשיו כמו מעטפה עם בול ודואר. או, היום שלחו לי אימייל, הנה. אני סך הכל מהווה חוליה מקשרת. אין לי שום חלק בעניין הזה. וזו ענבה. אדם שיש לו זהב ביד, הוא אומר, זה לא שלי. זה של מישהו אחר. נו, זה הדבר ראשון שאומר הרב שאנחנו יכולים ללמוד מהפסוק שכתוב במגילה, ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי. ממשיך על הרב ואומר, ובזה המאמר, רבזו לנו חכמנו זיכרונם לברכה, שמרדכי ואסתר, שהיו בשושן הבירה, הם היו צדיקי הדור, אז, באותה תקופה. היו גדולי הדור. ברוך השם, היום אצלנו, תודה לאל, יש הרבה גדולי דור. הרבה מאוד. כל מגזר יש לו את גדולי הדור שלו. אין? יש הרבה גדולים, ולצערנו הרב, האנשים הפשוטים, העסקנים, אלה שרחוקים מתורה אמיתית, מבזים את גדולי הדור של המגזר השני. זה דבר חמור, דבר גרוע. בימי אסתר המלכה ומרדכי היהודי, הם היו גדולי הדור. ואסתר הצדקת היה כל הנס, באיזה כוח? בכוח תפילתה. ותעניתה, בואו תסתכלו, רבותיי, בפרק ג' בתנ"ך שלפניכם, אולי אנחנו נעבור באמת לפרק ד', תסתכלו בבקשה בפרק ד' בפסוק ט"ז. תפתחו בבקשה אצלכם בפרק ד' פסוק ט"ז, אומרת אסתר למרדכי, לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן וצומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים לילה ויום, גם אני ונערותיי אצום כן, ובכן אבוא אל המלך אשר לא כדת וכאשר עבדתי עבדתי. יש מקומה חלקים בפסוק, זה מין תהליכים כאלה שאסתר המלכה מעמידה לפני מרדכי. כן. משרתות. היא מלכה. ולפי המדרש הם היו יהודיות, שהיא הביאה סביבה כדי שיהיו איתה, והם יסייעו לה לאכול כשר ולדאוג כל מה שצריך.
לפני זה להיות משרתות.
כי לפני זה, אבל לא לה, כשהיא לא מלכה, לא.
ואז... גם לבשתי היו...
כן, לבשתי היו משרתות יהודיות כדי לבזות אותן.
נכון,
אבל... ופה משרתות באו להגן על אסתר, לאפשר לה לחיות כיהודיה עד כמה שניתן בתוך חצר פרועה והוללת, שבטח לא הייתה תחת כשרות של איזה בדץ, בגץ, בעץ וכשרויות אחרות.
אבל אתה חושב
שאתה יודע
שהיא יהודיה?
לא.
אז למה, איך היה למשרתות?
היא מלכה, היא מביאים למשרתות, היא לא קובעה, שהיא המשרתת. היא המלכה, לא? היא המלכה. למה שיחשוב? מה אכפת לו? לכן, ממילא, ממשיך הרב ואומר, שמה אנחנו רואים פה, בפסוקים האלה? שימו לב, לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן. איפה נמצאים?
בשושן.
מה עם עוד 126 מדינות מלכות אחשוורוש? מה איתה?
הם השתחוו לפסח.
לא בהכרח. אבל אי אפשר, הזמן לוחץ, אין זמן. כלומר, למעשה, עם ישראל, איך אומר המן הרשע, שם רשעים ירקב, הוא ודומיו כמותו? מה אומר? ישנו עם אחד מפוזר ומפורד. זה קשרות רבנות, זה קשרות מהדרין, זה קשרות אחרת, זה קשרות כזה, זה קשרות אחר, זה לא אוכל אצל זה, זה לא אוכל אצל זה, כל אחד יש לו רב, אפילו לאחשוורוש היה רב. אתם לא יודעים? תסתכלו, תשאירו את האצבע כאן, תעבירו לתחילת המגילה, יש אתך לנו לקרוא, כתוב. כי כן ייסד המלך על כל רב ביתו, היה לו רב בבית, היה לו משגיח שלו, רב כזה, כנראה רב, זה בלשון הבדיחה, כזה רב מטעם, כן, הוא, המלך היה מאשר לו, לכל היהודים, כן, רב כזה, שעושה מה שהשניתון אומר. זה בלשון הבדיחה, אבל באמת, יש פירוד עצום בתוך עם ישראל. והפירוד העצום הזה מביא לגזרה. הפירוד העצום הזה יכול לומר שאפשר לשבת בסעודת אחשוורוש, וזה יכול להיות, אפשר לשבת, כי יש סכנת פיקוח נפש, כי המלך הזה הוא חולה נפש. יכול להרוג את כל היהודים בגלל שהם לא באו. יאמר שזה מרד. אבל אפשר לשבת במסיבה ולאכול, פירות, ירקות, דברים המותרים. יש מי שרוצה לומר שהחשבירוש דאג כי כן יסד המלך לעשות כרצון איש ואיש, שכל אחד יקבל באמת מה שהוא רוצה. אז יכול להיות שקיבלו אפילו הכשר מהדרין. אבל לשבת ולראות אותו שותה ואוכל בכלי המקדש, ולהמשיך כאילו אין כלום, להיות בסעודה כזאת, תוריד את הראש, תבכה, תעשה משהו, תלך לשירותים, תעשה משהו. זה בדיוק היום דומה לסיפור של שירת נשים לא שירת נשים בצבא.
אבל הנישהו אותם לא הזה שהם לא בכל,
אז הם הלכו בצבא. רגע, שהיו השתתפו בסעודה. לא, אז זה שהשתתפו בסעודה. אתה יכול למצוא דרך, אתה יכול למצוא דרך, כן, כמו הרבה אנשים שהיו שיקורים וסבועים שם, שהיו הולכים לישון בצדדים. בהרמון, תסתלק לך משם.
אבל הם הלכו...
כנראה שהיו כל מיני רבנים. היו כל מיני אנשים שבו צבא, פגעון נפש, זה ברירה, זה המלכות, דינה זה מלכותה, מצאו הסברים. ולכן, כן, חצי שנה. חצי שנה של משתה. ולכן, אומר הרב, התפילה שלה, לך כנוס את כל היהודים, וצומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים. וגם אני ונערותיי. כלומר, התפילה של אסתר, התענית של אסתר, כלומר, זה מה שהוא היה המפתח להצלחה. למה? משום שכאשר אדם שהוא נמצא בשלטון, במקום הכי גבוה שיש, מלכה למלך שאוהב אותה, מלכה שנבחרה מכל הבתולות שהוא הביא לשושן הבירה. והמלך הזה, המלך שהוא מטורף, אוהבת את אסתר, אנחנו גם רואים בהמשך. שהוא קשור לאסתר, הוא אוהב את אסתר. היא לא צריכה לפחות מכלום. היא יכולה להגיד, שמה, אני מסודרת. אני בארמון, לא יקרה לי כלום. וזה מה שאומר לה גם מקודם מרדכי. כשהיא אומרת, מה אני אעשה? לא נקראתי למלך וכולי, אומר להם, אחרי שתחרישי, רבר והצלה יעמוד היהודים ממקום אחר. אבל את ובית אביך תאבדו. זה שאת שם זה לא נותן לך מכלל בטוח. נכון, עכשיו כן, מחר יקום איזה צורר יהודי מתוך הארמון, וגם להרוג אותה. שיתברר שעד יהודיה. אבל מה עושה מרדכי? מרדכי מתחיל לתקן את הפרצה. מרדכי אוסף את היהודים בשושן. הוא מכנס אותם. יחד. להיות ביחד. להפסיק את כל המחלוקות. להפסיק את כל הצדדים השליליים, הצדדים היצריים, הצדדים המידתיים שבאדם. ולהתחיל לחזור להיות עם ישראל אחד כמו בהר סיני. לכן באמת אומרת הגמרא, הדר חזרו וקיבלו בימי מרדכי ואסתר. כלומר הייתה קבלת תורה מחודשת בימי אסתר המלכה.
הרב, מרדכי תיקן את כל היהודים.
איך?
מרדכי תיקן את כל היהודים.
אנחנו לא מדברים כרגע על תיקונים עכשיו, לא הגענו לעניין הזה של התיקונים.
תיקן את היהודים.
הוא לא, לגבי סיכן, יהיה באמת מחלוקת בגמרא, ומחלוקת בגמרא מסכת מגילה, שהיו ואמרו, מה פתאום הכנס את עם ישראל לפיקוח נפש. יש מאמרים רבים בעניין הזה של המהר"ל ועוד, והרב קוק ואחרים. לא ניכנס לזה כרגע כנושא, רק בדרך אגב. כן, לפעמים צריך להכניס את עם ישראל לסיכונים. דוגמה, אנחנו היום נמצאים במצב מוזר. יש לנו המן חדש, קוראים לו אחמדינג'אד, שם רשעי מרקם. ראש הממשלה שלנו היום נמצא בבעיה. הוא צריך להחליט, יוצאים לתקוף, לא יוצאים לתקוף. זהו. על השם. אם לא יצאו לתקוף, הוא מסכן כל היהודים. אם יוצאים לתקוף, הוא מסכן כל היהודים. נו, מה עכשיו? זה מצב דומה. יש בו גזירה, גזירת שמד על עם ישראל שהאמן הרשע, כן, רוצה לעשות, ומרדכי צריך עכשיו להחליט. אם הוא לא יעשה כלום, אז יש שמד. אם הוא לא יעשה, אם הוא יעשה, יש שמד. מה לעשות? אז עושים. לכן, יש על זה כמה וכמה דרכים להסביר. היום, וזה לא הנושא שלנו היום, אז לא נתמקד בזה. אבל ממשיך פה הרב ואומר, שהפצרתה בפועל לפני המלך אחשוורוש לרחם על עמה ומולדתה, בזיבת רשעת האיש, מי צר ואויב המן הרע הזה. השיתוף שלה בצער, השיתוף שלה בתפילה, השילוב שלה בתענית עם כולם, למעשה, זה הסיבה והמפתח לישועה. כלומר, פה דבר נוסף מוביל פה הרב למהלך שאנחנו יודעים, מכירים, מסכימים, אבל לא בדיוק עושים. כאשר לא עלינו אדם נמצא בצרה, והוא קרוב לנו, אנחנו מרגישים חלק. אנחנו משתתפים, אנחנו עוזרים, אנחנו מסייעים. כאשר מדובר על אדם שהוא רחוק מאיתנו, או, להבדיל, לא בקשרות שלנו, לא במגזר שלנו, אז גם לא תמיד בכלל אנחנו מתעניינים. אנחנו, זה עובר לנו באוזן, וממשיכים הלאה, איך אומרים? שיפנה לחבר'ה שלו. אני לא שם, זה לא עניין שלי. לכן, אומר לנו פה הרב, תבינו, כל צרה שיש לעם ישראל, כל בעיה שיש לעם ישראל, ואנחנו עכשיו במצב, בזמן לא הכי שקט, כן? הדרך הראשונה לפתוח מפתחות של רחמים, איך זה בא לידי ביטוי? על ידי חיבור, על ידי צמצום של המחלוקות. אי אפשר לסגור את כולם עכשיו. אבל איך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן הבירה? כלומר, הכי קרוב, זה אצלך בבית, אצלך בחברה, אצלך בשכונה, אצלך בישיבה. כלומר, במקומות שאתה נמצא ואתה נוגע. אני היום לא יכול, נאמר, ליצור סידור של כל המחלוקות בענייני ארץ ישראל, כן, לא, עם כל מי שחולק על הרעיון של ארץ ישראל השלמה. אני לא יכול. אבל אני כן יכול, לעומת זה, לעשות שלום ביני לבין השכן שלי.
למעלה.
אני יכול לעשות שלום ביני לבין חברי. אני יכול לעשות שלום יחד עם מישהו שחולק עליי והוא נמצא בסביבה שלי.
אבל כן היה זמן ללך לגנס את כולם. הם עכשיו נמצאים בפסח, והגזירה היא לחודש אדר.
כן, אבל התפילה עכשיו. אבל התפילה היא עכשיו. אנחנו, אומרת אסתר, כן, הגזירה, נכון, לפני ליל הסדר, היה יום לפני זה התחיל התענית. ליל הסדר בוטל בגלל התענית. ועוד יום אחד אחר כך, בחג. כלומר, מרדכי ביטל חג מדאורייתא, צמו בליל הסדר. אבל התפילה היא עכשיו, הגזרה יש לה תאריך X. אני לא מחכה לתאריך, אני מפלל לפני לבטל אותה. איך? זה היה ליל הסדר שהתחילה תענית. בוודאי שהיה. יציאת מצרים כבר הצטבנו על פסח. פסח עשו ברגע שנכנסו לארץ, נכון? מימי יהושע. מאז זה פסח דורות. ממילא, ממילא, אנחנו רואים שדווקא השיתוף הזה, אפילו במקום הקרוב אליך, זה המקום הראשון. להשלים עם הקרובים. איך זה יכול לבוא? על הבסיס שמה שמע הרב מקודם. ענווה. ענווה. אם אתה גאוותן, גאוותן לעולם לא יעשה שלום עם אף אחד. כי גם עם עצמו אין לו שלום. הוא אדם שכועס. הוא אדם שבתוך תוכו יש כל הזמן מלחמות בין היצרים שלו. אז איך הוא יעשה שלום עם אחרים? לכן הדבר הראשון פה העמיד הרב ענווה. ותאמר למלך בשם מרדכי. תהיה ענב. לאחר מכן תעשה שלום בסביבתך הקרובה. בשיך הרב ואומר, וברצון הצדקת הייתה כל אלה. למען ישברו את לבבם והתפללו לפני השם יתברך, בל יטעו בטבע, חד ושלום. זה גם אחד הדברים שאנחנו היום לצערנו הרב רואים אצל ראש ממשלתנו ומקבלי ההחלטות. מי יטפל בבעיה באיראן? צהל, חיל האוויר, כוחנו בידינו. שם שמיים לא שומעים. במקום שאין שמיים, אין הצלחה, אין. אלא אם כן, באמת זה נס. וכזה בחור אומר, נו מה לעשות, אנשים הללו הם בגדר, שוטים בטט, ולכן לא דנים אותם. אין להם דעה. אין להם דעה אמיתית. אבל כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה, גורמים לנזקים גדולים מאוד אחר כך. אנחנו ראינו את זה באמת למהלך ההיסטוריה. במלחמת השחרור, מלחמת סיני, מלחמת העצמאות, אנשים האמינו בצדקת הדרך, מלחמת ששת הימים, אנשים שכחו שיד השם בעניין. אז הקדוש ברוך הוא הזכיר לנו שאיפה שאין יד השם, וכולם בטוחים שהכוח שלנו הוא מוביל, היה להם יום כיפור אחד ארוך. מלחמת לבנון אותו דבר, היו בטוחים, צהל הגדול והנורא. היום תראו את כוח ההרתעה שיש לנו, הוא במצב חמור ביותר. אין. אין כוח הרתעה לצהל.
למה?
בעולם אולי קצת. למה? משום שאחרי מלחמת לבנון השנייה שהחיזבאללה עשה פה מה שהוא רצה.
עכשיו,
כן? עשה מה שהוא רצה, ירה אלפי טילים, כאשר מעזה יורים טילים.
שמידו את עזה.
עזוב, לא השמידו.
לא שמידו את
עזה? לא, מה פתאום. כן, פגעו קצת.
מה?
ובנו, יש שם עוד איזה 500,000. ממש, גירדת להם קצת בסיר. שום דבר. זה קצת, אבל עוד פעם. הם ממשיכים לי, אבל... העולם. אבל כל העולם יצא נגדך. ולכן, היום ממשיכים לראות טילים בדרום. מישהו מפחד ממך? אם מישהו מפחד ממך, הוא לא יורה כדור. לא טיל.
כי המדינה
שהוא מפגר. אני לא מדבר עכשיו, אני לא בדקתי, אנחנו לא פסיכולוגים. אבל, כן, אבל, אנחנו רואים הידרדרות בכוח ההרתעה של המדינה, של צה"ל. למה? כי אין שם שמיים שם, אין כלום. הכל כוחי ועוצם ידי. תראו מה קורה באזורי יהודה ושומרון, מה שהערבים סתם עושים לחיילי צה"ל. זה ביזיון. ביזיון, הם צוחקים עליהם מה שעושים, מה שהם רוצים. אתה כנראה קצת מנותק מהעולם. אבל יכולים לבוא ערבים ולזרוק אבנים ובקבוקי תבערה וזה, ויראו עליהם גז, יעשו להם כל מיני צחוקים כאלה, והם יבואו עוד פעם, תראו מה קורה בניהלים, על הגדר, באזור מודיעין. שנים הפגנות, ולא מתחילים לגמור את זה. כי לא מפחדים. אין הרתעה, לא משנה, אין הרתעה, שלטון, צבא, מה זה משנה? למה? כי אין שם שמיים, הקדוש ברוך הוא לא בעסק. כשמוצאים את הקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא אומר, בסדר, רוצאתם אותי? בואו נראה אתכם לבד. יצאתי. והמצב חמור. אומר פה הרב, זה הדבר השלישי. ענווה אמרנו. השתתפות עם הציבור ולסיים מחלוקות אמרנו. אבל אתם את הקדוש ברוך הוא בתוך העסק. וזה מה שרצתה אסתר. לומר להם, בדרך הטבע לא יהיה כלום. כי בדרך הטבע המן והחשברוש חברים קרובים מאוד. וכל מה שרוצה המן הוא מקבל. לכן בדרך הטבע לא יהיה כלום. ואך להשם הישוע על עמך וירחתך סלע. אם תתקעו את הכל בקדוש ברוך הוא, יש סיכוי. לכן מה היא אומרת להם? לך כנוס את כל היהודים אשר בשושן הבירה, וצומו עליי, ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים. צום, תענית, תפילה, תשובה. תחזרו הביתה, תחזרו לבורא עולם, תחזרו למקור האמיתי של הישוע. הישוע האמיתית היא רק מהבורא. לבד זה לא ילך. לכן ממשיך הרב פה ואומר, וגם עוד אחרי הצדיק עשה כל מה שעשה, הפצרת תפילות, תחנונים, תעניות, איך כתוב במגילה? ויצעק צעקה גדולה ומרה. מה זה זאת תפילה? כך אומרת הגמרא. פלל. ולא תלה כל הדבר על אסתר, למרות, שימו לב, הוא יודע שאסתר היא מלכה. והוא יכול היה להגיד, אני יכול להיות רגוע, ולמה? כי אסתר אשת המלך, היא מלכה. יש לה כוח ביד, המלך אוהב אותה. היא תגיד לו, תבטל, הוא יבטל. מה עושה מרדכי? ויבשק ואפר. ויזעק זעקה גדולה ומרה. בוכה, מתפלל, מתחנן, לא סומך על אסתר. לא סומכים על שר פלוני ועל סגן שר פלמוני ועל ראש ממשלה. ולא על רמטכ"ל. הם בני אדם. אם אנחנו נסמוך על בני אדם, זה יהיה נורא מהיום. אל תמתחו בין דיבים, אומר דוד המלך, ובין אדם שאין לו תשועה. היום הוא אומר, מחר הוא כבר בקבר. היום הוא אומר, והוא אומר, שכחתי, לא הבטחתי, לא התכוונתי. ונצח ישראל לא ישקר. כזה ברחו אל, אצלו אמת הכל. לכן גם מרדכי היהודי, למרות שהיה לו בהיגיון, בשכל, נקודת אחיזה לסמוך על אסתר, הוא לא סומך עליה. הוא מבקש ממנה והיא עושה, והוא מתפלל. ומי שבאמת יכול. כבר פה מעמיד אותנו הרב בעוד שלב. השלב הבא הוא אומר, אתה יכול לפנות לעזרה לבני אדם. אתה יכול הכל לעשות עם בני אדם. אבל מה אתה צריך לפני זה? או תוך כדי? לזכור. אצל מי הישועה? להשם הישועה. אתה פונה אליו ואומר, שהאדם שפנית אליו שיהיה שליח נאמן. אבל לא, אתה סומך על הבן אדם.
זה מה שאנשים עושים,
לא, זה נושא אחר, זה נושא אחר. זה נושא אחר, לא יודע, אולי, אולי. לכן המשיך הרב ואומר, כי ראה בעיניו, עד איכן הדבר נגיע. עומק הפער, חוסר האמונה, ההרגליות לסמוך על הטבע, על המקרה, היה כל כך גדול, שב-127 מדינות המלך אחשוורוש, היהודים רואים את הגזרה, מה הם עושים? מה הם עושים? הלוואי הם לא היו עושים כלום. הם ממשיכים הלאה. הכל כרגיל. יש פשקבילים בכל מקום. ותאריך כזה וכזה, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. והם, זה מזכיר לנו את עליית הנאצים באירופה. כאשר היטלר דיבר על זה שצריך להרוג את כל מי שהוא לא מגזע הארי, יהודים שמעו את זה ונשארו שם. אמרו, לא, הוא לא מתכוון, זה לא בטוח, הוא רק זה בשביל תעמולת הבחירות. ואז הרב מתעורר שהיה ללב דולח, לפרעו אנשים נפגעים, רכוש נשדד, נבזז. אמרו, לא, זה כמה אנשים קיצוניים, קוצים, שוטים. אבל בתור מפלגה, שלטון, הוא לא יכול. זה בדיוק מה שקרה גם אז אצל אחשוורוש. מה עכשיו ככה, עלה לגובה? בסדר, יש חבר כנסת, יש לנו כמה לוביסטים, יש לנו את אסתר שם, יהיה בסדר. ומורחה יודע עד איזה עומק זה טעות, הוא מבין עד איפה זה הצרה הגדולה הזו. אף אחד לא עושה כלום, הכל כרגיל. זה מזעזע. תראו גם אצלנו עכשיו, יש איום גרעיני מאיזה מטורף שהשם ישמיד אותו, והוא אומר, אנחנו רוצים להשמיד את מדינת ישראל, ומה אנחנו עושים? אותו דבר, שותים, אוכלים, נוסעים, נהנים. הלו, לך כנוס את כל היהודים וצומו, התפללו, תעשו משהו. איך אומרים? אז לא, ביבי דואג, ביבי יסתדר עם האובמה, עם הערבי המוסלמי בארצות הברית. מה אתה דואג? יהיה בסדר, עסקים כרגיל. לא דומה? מדהים. קופי. קופי. רק אין אחשוורוש. ותכף תראה מי אחשוורוש של דורנו. לכן ממשיך פה הרב ואומר, זה מה שאמר לנו התנא רבי אלעזר בגמרא במסכת מגילה. איך אמר? כל האומר דבר בשם אומרו. זה, לכאורה יש פה מילה אחת מיותרת. המילה כל. כי רבי אלעזר יכול היה להגיד, שימו לב, אמר רבי אלעזר, האומר דבר בשם אומרו, מביא גאולה לעולם. מה המילה כל? מה היא מוסיפה פה? אפשר להבין גם ככה בלי. אומר הרב, לכן נאמר כל. כי מה זה כל? המילה כל באה לעשות מה? להכניס את הכל למקום אחד. הכללה. ולכן הרעיון שבא ואומר רבי אלעזר, תבינו, בלי כל, בלי שהכל ביחד, בלי שכולם יהיו יחד, אין ישועה. אין. ולא מדובר עכשיו שלא יהיו בינינו חילוקי דעות. יכול להיות בינינו חילוקי דעות, אתה תגיד כך והוא יגיד אחרת. אחד יגיד כשר ואחד יגיד תרעת, אחד יגיד מותר, אחד יגיד אסור, זה בסדר. אבל כמו שאמרת, יש כבוד, אהבה וחיבור. כי יש בורא עולם של כולנו, שהוא האבא של כולנו ואנחנו בניו. לכן ממשיך הרב ואומר, שרק כאשר אנחנו מחוברים אל הכלל, אל הכל, אז מביא גאולה לעולם. אז יש מקום לגאולה. אז יש אפשרות של גאולה. אנחנו נמצאים היום במצב שיש לנו שחקנים במגרש השחמט. יש לנו ראש ממשלה פה, יש לנו נשיא מוסלמי בארצות הברית, יש לנו איזה חולה נפש המלכי חדש, קוראים לו אחמדינג'אד, שמו ירקב ויעלה מן העולם, הוא בכל תוכניותיו, בעזר השם, ואין לנו אחשוורוש. אז מי דבר? אני לא בטוח שתרצה להיות אחשוורוש, כי תכף נבין מה זה אחשוורוש. מה זה אחשוורוש? מי זה אחשוורוש? לצערנו הרב, היום יש לנו הרבה מאוד אחשוורושים. ומי זה אחשוורוש? זה כאלה שחושבים שהשלטון אצלם ביד. כאלה שיש להם כוח. והם חושבים בעזרת הכוח הזה לקבוע עובדות ולפעול פעולות אפילו שהם נגד הרצון של העם, נגד השכל הישר, והכל נובע מצד מה? הגאווה שלהם. תראו איך חזרנו בחזרה אל השורש. אני מאוד אוהב את הזריקת שמות האלה, כי זה מעיד על משהו בעייתי. למה אני אוהב את זה? כי צריכים לטפל במידות. כי אנחנו בוודאי ובוודאי לא נכנה יהודי בשם אחשוורוש. ואין כוונתנו לזה. אלא אנחנו מדברים על כך שכאשר... לא, תראו כמה אחשוורושים יש פה. כאשר אנחנו מדברים על אחשוורוש, מי הוא היה? אדם שכל עניינו מה היה? משתה, הוללות, נשים ובילויים. זהו, זה היה עולמו. אחשוורוש של דורנו זו התרבות המערבית. שצר לי לומר, אבל רבים רבים מחוברים עליה בלב ובנפש. היא אחשוורוש. היא גורמת לאדם להיות שיקור לחלוטין מהאמת. את האמת הוא רואה כשקר. את האמת הוא רואה כטעות, הוא מחובר להבל, ליין, כן, ליין, והכוונה יין זה לאו דווקא להשתכר ולשתות יין, אלא להיות שיקור מהאח הגדול, מהאח הקטן, מהאח הבינוני, מהמרוץ למאה אלף, למאתיים אלף, למיליון, מרוצים, בילויים, סרטים, זה אחשוורוש. והחשבירוש הזה מכה בנו בכל פינה, בכל מקום. ואנחנו לא מתעוררים, לא מבינים, כי להשם הישוע, ואנחנו בצרה. מה, איך אומרים חזל בגמרה? שום בעיה. אם עם ישראל יחזור בתשובה מצד עצמו, מה טוב. אם הוא לא יחזור מצד עצמו, אומרת הגמרה, מעמיד להם הקדוש ברוך הוא מלך כהמן, והוא יעשה את העבודה. הנה אנחנו עכשיו פה בדיוק באותו מצב. אנחנו אמורים להיגאל, אנחנו בימים של גאולה, ואנחנו לא מבינים. מעמיד לנו הקדוש ברוך הוא מלך כמו המן אחמדינג'אד יימח שמו וזכרו, והוא יעשה את שלו. והעם הזה, אם הוא יבין שלהשם הישוע עד יתקיים המשך הפסוק על עמך ברכתך סלע, ואם לא, אז הוא יעשה את שלו. ופרעו, נאמר בספר שמות, הקרים פרשת בשלב. עם ישראל בורח, רואה את פרעו מתקרב במרדף אחריהם, לים סוף, מה הם צועקים? או, ריבונו של עולם, תציל אותנו. עכשיו נסגרתם. עכשיו? אחרי שכבר היו כל המכות, עברתם את ים סוף, הייתם במראה, מים, אוכל, עכשיו נזכרתם שאני פה? יופי. אז פרעה מה עשה? יקריב. אומרים חזר, למה כתוב פרעה יקריב? אז צריך להגיד, הוא פרעה, התקרב, הוא פרעה קרב, כן? אז הקריב, הקריב את ליבם של ישראל לאבים שבשמיים. קרב ביניהם. קריב מלשון קורבן. כמו קורבן. קורבן של אדם שחטא מקרב את האדם מחדש לבורא. אז יש לנו המן היום. המן חדש. מיד. המן חדש. והתפקיד שלנו לקרב את ליבנו לאבינו שבשמיים. ולא לבטוח בנדידים. לא לסמוך על אסתר. לא לסמוך על הקשרים בשלטון, בארץ או בארצות הברית או באירופה. זה לא יעזור. האמריקאים הוכיחו את עצמם במלחמת העולם השנייה, שכאשר פנו אליהם חברי קונגרס יהודים ויהודים בארצות הברית ואמרו להם, חבר'ה, אתם בכל מקרה טסים להפציץ בגרמניה, תפציצו את אושוויץ. היו צילומים, צילומי האוויר של האמריקאים, של כל מחנה השמדה באושוויץ. במחנה עבד נונסטופ. והם לא עשו כלום. אז נכון, יש עניין להיות בקשרים בינלאומיים, זה טובת עם ישראל, נכון. אבל לדעת לא לסמוך, גם אם זו אסתר המלכה. ויצא מרדכי אל שער העיר ויזעק זעקה גדולה ומרה. תפילה ותשובה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. לכן אולי זה אחד הסיבות שחז"ל המשילו את פורים כיום הכיפורים. כי יום של תשובה, יום של תפילה, יום של תיקון הנפש, יום של קרבה לקדוש ברוך הוא. ואם נכנס היין, אז יצא הסוד הגדול של כל יהודי ויהודי, שהוא ניצוץ של שם הוויה, ניצוץ של הקדוש ברוך הוא, ונר השם נשמת אדם. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יקבל תפילתנו ואת השיעור הזה, ויזכה אותנו במה שנאמר במגילה, ונהפוך הוא שרשתתו היהודים המה בשונאיהם, ונזכה ונראה באמת בגאולת ציון בירושלים וגאולת עם ישראל כולו במרב ימינו, אמן ואמן.